שמענו לפני סוף זמן החורף ונתתי שיעור בסוגיה בכתובות הצדיקים על עמוד א' בעניין מי שהיה נשוי בעניין המשנה מי שהיה נשוי שלוש נשים. אחרי השיעור באו אליי ושאלו כמה שאלות ועל חלק עניתי ועל חלק לא עניתי לשביעות רצוני. אז אני רוצה עכשיו, בגלל שאני אדם קצת מבוגר ושכחתי שיש לי התשובות הנכונות לשאלות האלה, כן? אז בינתיים נזכרתי בתשובות הנכונות ואני רוצה להביא אתכם כאן ובפרט אני רוצה להתייחס לשלוש שאלות. אחד הייתה מה הסברה מאחורי שיטת החלוקה שאני הצעתי כפירוש למשנה. השאלה השנייה הייתה שאני טענתי שבאחד מהתוספות, אחד מהדיבורים של התוספות, מוכח שלמסקנת הגמרא יש לפרש את המשנה כפשוטה ולא לפי האוקימתות. והשאלה האחרונה היא, אני הסברתי שיטה מסוימת להבין את המשנה, ולא רק להבין את המשנה אבל גם כן להכליל אותה לכל מספר נשים, לכל גודל של עזבונות, לכל מצב, לכל גודל של כתובות. ושאלו איך מחשבים את הפתרון הזה באופן כללי, מפני שלא, מה שאמרתי הוא שאיך שאני מסביר את הדברים זה צריך לבדוק אם מתקיים בכל חלוקה וחלוקה, ולא הסברתי מהו השיטה שמחשבים את החלוקה. וכאן היום אני רוצה להסביר בקצרה את שיטת החישוב, שזה לא משהו מאוד מאוד מסובך. מאוד מסובך. אז נתחיל בראשון ראשון. בואו אני אזכיר לכם על מה מדובר. אני יכול להקריא עוד פעם את המשנה בדף צדיק ג' עמוד א'. מי שהיה נשוי שלוש נשים ומת, כתובתה של זו מנה ושל זו 200 ושל זו 300, ואין שם אלא מנה חולקים בשווה, כל אישה מקבלת 33 ושליש אם היה מנה בעיזבון. והיו כתובות של 100, 200 ו-300. היו שם 200 של מנה נוטלת 50 ושל 200 ושל 300 שלושה שלושה של זהב. זאת אומרת, אם היו שוב פעם כתובות של 100, 200 ו-300 והעיזבון היה 200, אז מחלקות 50, 75, 75. היו שם 300 של מנה נוטלת 50 ושל 200 מנה ושל 300 שישה של זהב, זאת אומרת מחלקים 50 את ה-300 מחלקות 50, 100, 150. וההסבר שהצעתי לחלוקה הזאת זה שכל שתי נשים מחלקות את מה שהן ביחד מקבלות לפי הכלל של שניים אוזן. אני אזכיר לכם, שניים אוזן בטלית, זה אומר כולה שלי וזה אומר חציה שלי, אז זה נוטל שלושה חלקים וזה נוטל רביע. זאת אומרת, מחלקים, אחד טוען לחצי הטלית, נניח 50, אחד טוען לכל הטלית, נניח 100, אז מחלקים 75-25. ורש"י מסביר את ההיגיון, הסברה מאחורי החלוקה הזאת, זה שמחלקים בשווה הסכום השנוי במחלוקת. 50 לא שנויים במחלוקת, החצי השלי מודה לקולה שלי שהקולה שלי צריך לקבל 50, אז זה קודם כל לוקח הקולה שלי. החצי השלי על 50 יש מחלוקת, לכן מחלקים את זה שווה בשווה. זה העיקרון של שניים אוכסין, העיקרון של חלוקה שווה של הסכום השנוי במחלוקת. כאן כל שתי נשים מקבלות את אותו סכום שהן ביחד מקבלות לפי הוראות המשנה, לפי הכלל של שניים אוכסן, חלוקה של הסכום השנוי במחלוקת. למשל, ניתן דוגמה אחת, כשיש 200, בעלת הכתובה של 100 מקבלת 50, לפי הוראות המשנה, בעלת הכתובה של 200 מקבלת 75, לפי הוראות המשנה, ביחד מקבלות 125, את ה-125 האלו צריכות לחלק בעלת כתובה של 100. מאה שנוי במחלוקת, את זה מחלקות 50, יוצא שבעלת הכתובה של 100 מקבלת 50 ובעלת הכתובה של 200 מקבלת 75. וכן בכל המשנה, בכל המקרים, כל שתי נשים מחלקות את מה שהן ביחד מקבלות לפי הכלל של שניים אוכסין. אוקיי. עכשיו נשאלתי מה ההיגיון הסברה מאחורי השיטה הזאת. למה, הרי מדובר כאן על שלוש נשים, על יותר משלוש נשים. מה כאן, סליחה, שכחתי לציין שעוד פעם, כל מספר שהוא של, כל מספר של נשים, כל סכום של עיזבון, כל סכום של כתובות, יש תמיד חלוקה אחת ויחידה המקיימת את התנאי הזה. ונשאלתי, מה ההיגיון מאחורי התנאי הזה? הרי מדובר כאן על חלוקה בין שלוש נשים או יותר. למה שנסתכל על כל שתיים לחוד? מה עומד מה? ואם אנחנו רוצים, כמו שאומר, כמו שהסברתי, הרב היי גאון אומר שהיה סבור שיש כאן עניין של שניים אוזן, למה דווקא ככה? למה לא לפי מה שקראתי שיטת השיעבודים, השיטה שעריף מסביר בו את המשנה, זאת אומרת שהמאה הראשונה מחלקים בין כל שלושת אנשים, המאה השנייה בין כל בין בעלת ה-200 ובעלת ה-300, המאה השלישית כולה לבעלת ה-300, זה נקרא שיטת השיעבודים של הריף, וזה גם כן, אם אנחנו מפעילים את זה על מקרה של שתי נשים, אז יוצא בדיוק הפתרון החלוקה של שניים אופן. אולי לזה יתכוון הריף. למה לחלק דווקא להסתכל על שתי נשים, כל שתי נשים לחוד, כאשר מדובר על על חלוקה בין שלוש נשים או יותר? עכשיו, הסברה שאני רוצה להציע לנושא הזה הוא שכל חלוקה, קודם כל, כל חלוקה שנמצאת במקורות שלנו, חוץ משיטת השיעבודים, שזה לא ממש בגמרא, אבל כל חלוקה שנמצאת אצלנו היא למעשה מתבססת על העיקרון שהחלוקה של כל שתיים מתוך המתחלקים צריכה להיות הוגנת, צריכה להיות מתקבלת על הדעת. למשל, אם אנחנו, מה זאת אומרת חלוקה שווה בין שלוש נשים? למה אנחנו מתכוונים כאשר אנחנו אומרים חלוקה שווה בין שלוש נשים? הרי שוויון בעצם, ההגדרה של שוויון מלכתחילה הוא רק בין שתיים. כן. כי אם אנחנו אומרים ששלוש או יותר נשים, או שלושה או יותר גברים, מחלקים שווה בשווה איזשהו סכום, אז אנחנו מתכוונים שכל שתיים שווים. זאת הכוונה של המילה מתחלקים בשווה, שכל שתיים מקבלים אותו הסכום. זאת אומרת שכל שתיים מחלקים את הסכום שאותם שניים מקבלים ביחד שווה בשווה. מה אנחנו מתכוונים כאשר אנחנו מדברים על חלוקה לפי מאות? שנניח שיש איזושהי תביעה של מספר של טובים, כן, מספר אנשים, שלושה או יותר, טובים משהו ויש להם זכות לסכום מסוים. למשל, במקרה שלנו יש חלוקה לפי מאות. מה אנחנו מתכוונים שמחלקים לפי מאות באופן יחסי, באופן פרופורציוני? אנחנו מתכוונים לכך שכל שתיים מחלקים את מה שהם ביחד מקבלים לפי מאות. אם יש לך, נניח שאתה רוצה לחלק כמו אצלנו, אתה רוצה לחלק 300 בין שלוש נשים שכתובתן זה 100, 200 ו-300, אז כל שתיים, אז החלוקה היחסית, החלוקה הפרופורציונית, היא 50, 100, 150. אז בעלת ה-50 ובעלת ה-100 מקבלות ביחד 150, בעלת ה-100 ובעלת ה-200 מקבלות ביחד 150, ואת זה מחלקים לפי הפרופורציה של 2 ל-1, 100 ל-50. 200 ל-100 זה 2 ל-1, אז את הסכום הזה של ה-150 שהן מקבלות ביחד צריך. זאת אומרת, וגם כן כשמחלקים כשמחלקים נניח עיזבון לשלוש או ארבע, נניח שלושה בנים, כן? מחלקים עיזבון, אז הבכור מקבל פי שניים. מה? פי שניים של מה? פי שניים של מכל ילד אחר. זאת אומרת, אם נניח שיש שם 400 ויש שלושה ילדים, אז צריכים לחלק 200 ו-100, כן? 200, 100, 100, ככה מחלקים את העיזבון. עכשיו ניקח הבכור והשני ביחד, הם מקבלים 300, כן? את ה-300 האלה הם גם כן מחלקים, שהבכור מקבל פי שניים מהשני, כן? אז ככה כל החלוקות שמוכרות לנו במקורות שלנו הם לפי לפי שכל שניים מחלקים את מה שהם מקבלים לפי אותה חלוקה. ועכשיו זה עובדה במקורות שאני לוקח מהמקורות שלנו. אבל מה הסברה לזה? למה לחלק בין שלושה או אין אנשים בצורה שכל שניים החלוקה תהיה צודקת? אז אני אומר, חלוקה צודקת, חלוקה כדי שתהיה צודקת, צריכה להיות צודקת בין כל שתיים. זה היסוד של חלוקה צודקת. למה? ניקח איזושהי חלוקה בין נניח שלוש נשים. אוקיי, ניקח שרה, הגר וכתורה, אוקיי? שלוש נשים. עכשיו מחלקות את זה באיזושהי צורה. עכשיו נניח ששרה לא מבסוטה. היא אומרת, לא נתנו לי מספיק. אז השופט אומר, ושרה, כל הכבוד, קיבלת באמת פחות מהכתובה שלך, אבל איך אני יכול לחלק? מה את מציעה? הרי אם אני נותן לך יותר, אז אני צריך לתת למישהי אחרת פחות, לפני שהסכום העיזבון הוא סכום העיזבון, אין מה לעשות. אז כל מה שאני מוסיף לך, אני צריך לקחת ממישהי אחרת. כן? ממי את מציעה שאני אקח? כן? אז השרה תגיד, אוקיי, קח מכתורה. אוקיי, קח מכתורה. אז השופט יגיד, אבל הרי הסכמנו שהחלוקה בינך לבין כתורה הוא חלוקה צודקת. אז למה שאני אקח ממך ואני אקח מכתורה ואני אתן לך? כן? הרי החלוקה בנויה על זה שבין כל שתיים היא צודקת. ומזה ההיגיון נותן שברגע שהיא צודקת בין כל שתיים, אז אף אחד כאן לא יכול לתבוע שהוא יקבל יותר, מפני שאם היא טוענת שהיא צריכה לקבל יותר, זה צריך לבוא ממישהו אחר. והרי החלוקה היא בין כל שתיים, היא צודקת. אז הסברה כאן היא סברה טבעית וברורה, כן? חלוקה היא צודקת אם ורק אם היא כל שניים הם בסדר. אז זאת אומרת, זה, אני לא טוען שהחלוקה הזאת היא האפשרית היחידה, הרי אנחנו רואים מהגמרא, מהמשנה ומהגמרא, שיש גם חלוקה לפי מאות, יש גם חלוקה שווה, אבל גם אלה שמועלים להלכה הם חלוקות שמקיימים את התנאי הזה, שלפי הסברה הבסיסית של כל שתיים, כן, מתקבל ההנחה, התוצאה של החלוקה הכללית בין כולם. וכאן, אם אנחנו הולכים לפי רב היגאון, אז הרי ההיגיון הבסיסי הוא ההיגיון של שניים אור זה. ואם ההיגיון הבסיסי הוא היגיון של שניים אור זה, אז כל שתיים צריכות לחלק לפי שניים אור זה. זאת הסברה. זה מה ששכחתי כשעלו כאן לדוכן בפעם שעבר, ואני בעצמי כתבתי את זה במאמרים שאני חילקתי, אבל מה אפשר לעשות? הנה אני באתי להשלים. אוקיי, אז זה הנושא הראשון. הנושא השני שהבטחתי זה הנושא של ההוכחה מהתוספות, דיבור המתחיל רבי, מסתבר שרבי בברייתא תופס את משנת רבי נתן שהוא חולק עליה לעיקר הדין, כן? המספרים שם במשנה הם רבי סובר, שרבי נתן סובר שזה שהמספרים האלה הם לעיקר הדין ולא לפי האוקמתו. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם, יש המשנה שהקראנו כרגע, יש הגמרא מתפלה על המשנה ומעמידה את המשנה, וזה זה פירוש הריף. פירוש הריף הוא ככה שהגמרא מתפלה על המשנה ומעמידה את המשנה שצריך לחלק באופן, לעיקר הדין, צריך לחלק לפי שיטת השיעבודים, ורק בגלל שקיימים תנאים מיוחדים, וקימתו מחלקים לא לפי שיטת השיעבודים, אבל מחלקים לפי המספרים שכתובים במשנה. אז לפי הריף המספרים הכתובים למשנה, גם רבי נתן לא סובר שזה לעיקר הדין. ואז באה הברייתא של רבי, תניא זו משנת רבי נתן, רבי אומר, אין אני רואה דבריו של רבי נתן באלו, אלא חולקות בשווה. והריף מסביר שחולקות בשווה זה שווה ממש, וכשהוא אומר אין אני רואה דבריו של רבי נתן באלו, הוא לא מתייחס למספרים במשנה, אבל הוא הוא מתכוון למספרים שלשיטת השיעבודים, זאת אומרת הבסיס של המחשבה שהוא מייחס לרבי נתן, ולא מעדין כאשר מתקיימים תנאי החוקים טוב. וככה מסביר הריף. אוקיי? עכשיו, התוספות שאני רוצה, אני טוען שגם רש"י וגם תוספות מבינים שרבי סובר שרבי מייחס את שיטה, את המספרים מייחס לרבי נתן שהוא סבור את המספרים במשנה לעיקר הדין. זה מה שאני רוצה לטעון. אני לא רוצה לטעון שתוספות עלו או סברו את הסברה של שאני הצעתי כרגע, שהם סברו את השיטה של פרופסור משלר ועבדכם הנאמן מציע, אבל בלי להסביר מה הסברה מאחורי המספרים במשנה, הם סבורים, גם רש"י וגם תוספות, סבורים שהמשנה, המספרים במשנה הם לעיקר הדין ולא לפי ארוכינטו. ואני רוצה עכשיו להסביר את הדבר הזה. כן. התוספות אומרים ככה, כן, התוספות דיברו המתחיל רבי, והם מצטטים על רבינו חננאל, זה למעשה התוספות הזה הוא הסבר של שיטת רבינו חננאל, התוספות מביאים את רבינו חננאל. אז בואו נקרא במהרה את התוספות, פירש רבינו חננאל, קיימה למבה הלכתה כרבי, ואי אפשר להעמיד דבריו בזמן שיש שם 300 חוקות בשווה. ממש, כן, בעלת 100-100 ובעלת 200-100 ובעלת 300-100, לפי שמידת הדין לוקה בזה. אלא עמידנו דברי רבי שאמר שחוקות בשווה, ואני לא מכיר את הכל, שכל אחת נוטלת לפי מאותיה. כל אחד נוטלת לפי מאותיו. זאת אומרת, חלוקה לפי מאות, חלוקה פרופורציון. וזה שאמר רבי, אין אני רואה דבריו של רבי נתן באלו, בבבא דרישא ובבבא דמציא, אבל בסיפא לא חלק רבי. אני אזכיר לכם, הרישה הייתה שחולקים בשווה, 33 ושליש כל אחד, כשיש 100. המציאתה הוא שחולקים, כשיש 200 חולקות 50, 75, 75. על זה אומר רבינו חננאל, לא חולק רבי. סליחה, כן חולק עשר, כן חולק רבי. על מה הוא לא חולק? על הסיפה, כשהיה שם 300, מחלקות 50, 100, 150, על זה לא חולק רבי, כן? אלא, כותב תוספות, בין בתפיסה אחת, בין בשתי תפיסות, כל אחת לפי מאותיה. זה לשון תוספות. ואת זה עכשיו אנחנו צריכים להבין. נשאלת השאלה, לפי התוספות, לפי רבינו חננאל, למה מתכוון רבי כאשר הוא אומר שחולקות בשווה? זאת אומרת שחולקות, שחולקות לפי מאות. למה הוא מתכוון? מתי חולקות לפי מאות? לעיקר הדין, כאשר אין שם ויתורים, אין שם תפיסות, אין שם עניינים כאלה, עיקר הדין. כשבאות שלוש נשים עם התביעות האלה ואין שם תנאים מיוחדים, האם הוא מתכוון לזה? או כאשר מתקיימים תנאי האוקימתו. איך צריך להבין את תוספות? נראה שדי ברור שהכוונה היא לעיקר הדין. לא רבי, כשהוא אומר, אין אני רואה דבריו של רבי נתן באלו, אלא חולקות בשווה, דהיינו לפי מאות, הוא לא מתכוון לארוכינטות. הוא מתכוון לעיקר הדין צריך לחלוק באופן יחסי. קודם כל, התוספות מתבססים על רבינו חננאל, וזה למעשה, הם מצטטים, הם מביאים את רבינו חננאל. רבינו חננאל הולך לפי שיטת הגאונים המובאים בריב, והגאונים במפורש מתכוונים לעיקר הדין. הגאונים לא, בכלל לא מדברים על האוקים. שנית, האם באמת אפשר להגיד שרבינו חננאל התכוון שכאשר אנשים כותבים ויתורים, כמו באוקימתות, עדיין חולקות לפי מאות, אם הן מבטרות זה לזה, כן, בתנאים המיוחדים שכתובים באוקימתות, למה שיחלקו לפי מאות? כן. זאת אומרת, לא ייתכן, אני טוען שכאשר רבי אומר, אין אני רואה את דבריו של רבי נתן באלו, אלה חולקות בשווה, מי זה האלו? האלו זה אלה שכתבו ויתורים? זה לא מתקבל לדעת, שכשכותבות ויתורים, אז יחלקו לפי מאות. זה לא סביר שיתעלמו מכתבי הויתור. ואם הכוונה היא שדווקא בגלל כתבי הוויתור מחלקים לפי מאות, הרי זה אינו סביר בעליל. ואין גם בשום מקום הסבר למה שיחלקו לפי מאות כשכותבים ויתורים, ואיך זה מסתדר. ושלישית, הרי התוספות אומרים, מה הם אומרים? הם אומרים, אבל בסיפה לא חלק רבי, אלא בין בתפיסה אחת, בין בשתי תפיסות, כל אחת לפי מאותיה. אז הם מתייחסים לתפיסות, והם לא מתייחסים לביטורים. כן. התוספות במפורש מתייחסים רק לעניין התפיסות, ולא לעניין הביטורים. ולכן, היות והם אומרים דווקא בעניין התפיסות, בין, בתפיסה אחת, בין בשתי תפיסות, מחלקות לפי מאות, מסתבר שאינם סבורים שבמקרה של ויתורים יש לחלק לפי מאות, אחרת היו כותבים את זה, לא היו כותבים את זה, או שאל תכתוב כלום, אל תתייחס לזה, אבל אם אתה כותב, אם אתה מתייחס וקימתות, כן? ואתה מתייחס רק לאחד הוקימתות, בהיסטוריס מסתבר שאתה לא סבור שבמקרה של הוקימתה השנייה, במקרה של הויתורים, צריך לחלק לפי מאות. והרי גם בעניין התפיסות הם אומרים במפורש שמחלקים לפי מאות גם כאשר יש תפיסה אחת, וזה עיקר הדין. לכן חייבים להגיד שהתוספות סבורים שרבי מתייחס לעיקר הדין ולא להוקים אותו. ואז אם התוספות אומרים שבסיפה אין רבי חולק על דברי רבי נתן, כן, והוא מתייחס לעיקר הדין, הרי גם דברי רבי נתן מוכרחים להתייחס לעיקר הדין. אתה לא יכול שיהיה לך מחלוקת כאשר אחד מדבר על תפוחים ואחד מדבר על עגבניות, כן. אך מחלוקת, אם יש מחלוקת בין שני חלוקים, בין שני שני צדדים, אז המחלוקת צריך להיות באותו נושא. לא ייתכן שהמחלוקת רבי מדבר על עיקר הדין, מה שאני חושב שהוכחתי, שחייב להיות שרבי מדבר על עיקר הדין. אז לא יכול להיות שהוא חולק עם רבי נתן שמדובר על לוקימתו, שמתייחס לוקימתו. מסתבר שלעיקר הדין רבי נתן סבור שבסיפה חולקים לפי פשוטה של משנה. הרי התוספות אומרים שרבי חולק על רבי נתן ברישא ובמציאתא, אבל בסיפה הוא לא חולק על רבי נתן, כן? אז מה זאת אומרת? הוא לא חולק על רבי נתן. זאת אומרת, בסיפה מחלקים, לפי רבי נתן מחלקים באופן פרופורציוני. 50, 100, 150. כן. זאת אומרת שרבי נתן סבור שלעיקר הדין מחלקים בסיפה 50, 100, 150. זה לעיקר הדין. ואם בסיפה המשנה מתכוונת לעיקר הדין, לא ייתכן להגיד שברישא מציאתא הם לא מתחלקים, אבל ברישא, כן, אין ספק שמתייחסים לעיקר הדין, גם הגמרא אומרת, אבל במציאתא, כן, לא ייתכן שהסיפה מתייחסת לאוקימתות והמציאתא מתייחסת, סליחה, שהסיפה מתקיימת לעיקר הדין והמציאתא לאוקימתות. זאת אומרת, זה לא מתקבל לדעת. אז כל המשנה היא לעיקר הדין. ולכן מסתבר שגם ברישא מציאתא רבי סבור שרבי נתן סבור שלעיקר הדין חולקים לפי פשוטה של משנה. זה למעשה עיקר מה שיש לי להגיד על התוספות הזה. ואם מסתכלים טוב, זאת אומרת, התוספות, רק כדי לסכם, התוספות מייחסים לרבי, שהוא מייחס לרבי נתן את המספרים במשנה לעיקר הדין, אבל הוא חולק, הוא חולק. זה המסקנה. ואם מסתכלים טוב ברש"י, דיבור המתחיל, אין אני רואה את דבריו של רבי נתן באלו, אז זה גם כן מסתבר שרש"י אותו דבר מייחס לרבי, שהוא מייחס לרבי נתן את המספרים במשנה לעיקר הדין. הם לא מסבירים מאיפה באים, מה הסברה, אבל שהמספרים האלה הם לעיקר הדין, גם רש"י וגם תוספות מסכימים. אני רוצה להגיע לסעיף האחרון, איך מחשבים את החלוקה שדיברתי עליה. שהחלוקה הזאת שהיא תואמת שניים אוכזן, זאת אומרת שכל שתיים מחלקות לפי שניים אוכזן. איך מחשבים בשביל כל מספר אנשים, זאת אומרת, כשיש המספרים במשנה, אז יש המספרים במשנה, אבל כשיש מספר כלשהו של נשים, או מספר כלשהו של העיזבון, מספר, סכום כלשהו של עיזבון, וסכומים כלשהם של כתובות, איך מחשבים את החלוקה. והשיטה היא ככה. השיטה היא ש כשיש איזשהו סכום קטן בעיזבון, אז מחלקים אותו שווה בשווה. כל זוז נוסף שמתווסף לעיזבון, מחלקים שווה בשווה בין כל האנשים. וככה ממשיכים עד שהאישה שיש לה הכתובה הכי קטנה מקבלת חצי כתובתה. ואז כל זוז נוסף היא לא משתתפת בחלוקה. כל זוז נוסף מתחלק שווה בשווה בין כל יתר אנשים שעוד לא קיבלו חצי כתובתם. וזה קורה עד שהאישה השנייה בגודלה, אם הכתובה השנייה בגודלה, קיבלה חצי כתובתה. ואז גם היא יוצאת מהמשחק, וכל זוז נוסף מתחלק שווה בשווה בין יתר אנשים. וככה אנחנו ממשיכים עד שכל אנשים קיבלו חצי כתובתם. אוקיי? וזה, וזה, שמה נפסק המשנה. 300 זה כל אישה קיבלה בדיוק חצי כתובתה, כן? 50, 100, 150, וזה חצי העיזבון. העיזבון סך הכל, סליחה, זה חצי סכום הכתובות, לא חצי, העיזבון הוא חצי סכום הכתובות. 300 זה החצי, סכום הכתובות הוא 600, ו-300 הוא החצי של זה. מעבר ל-300, מעבר לחצי העיזבון, אם סכום הכתובות הוא יותר גדול, סליחה, אם העיזבון, לא, מעבר לחצי סכום הכתובות, אם העיזבון הוא יותר גדול מחצי סכום הכתובות, אז השיטה היא שונה. אז הולכים לפי הפסד. לא לפי מה שהן מקבלות, אבל לפי מה שהן מפסידות. למשל, נניח שיש המספרים במשנה והעיזבון הוא 597. זאת אומרת, סך הכל מה חסר? 3 זוז. אז יש הפסד סך הכל של 3 זוז. וההפסד הזה צריכים לחלק איכשהו. איך מחלקים אותו? שווה בשווה. אז בעלת המאה מקבלת 99, בעלת המאתיים מקבלת 199, בעלת השלוש מאות מקבלת 299. כל זוז נוסף של הפסד גם כן מתחלק ככה. עד שהאישה הקטנה ביותר, בעלת המאה במקרה דנן, הפסידה חצי כתובתה. כן. זה קורה מתי? כשהעיזבון, אצלנו, כשהעיזבון הוא 450. אז בעלת המאה מקבלת 50, בעלת המאתיים 150, בעלת השלוש מאות 250. סך הכל 450. עכשיו נניח שמתברר איזשהו חוב קדום יוצא על העיזבון, נניח של 2 זוז נוסף. אז יש שם רק 448. אם יש 448, אז בעלת ה... 100 עדיין מקבלת 50, היא לא מפסידה יותר מ-50. וההפסד של 2 זוז הנוספים האלה מתחלק שווה בשווה בין בעלת ה-200 ובעלת ה-300, כך שבעלת ה-200 תקבל 149 ובעלת ה-300 תקבל 249. אוקיי? וכן הלאה, עד שגם בעלת ה-200 הפסידה חצי כתובתה. וזה כשיש שם 350. כשהעיזבון הוא רק 350, אז בעלת ה-100 מקבלת 50, בעלת ה-200 מקבלת 150, כן? סליחה, 150, 100, אז זה 150, ובעלת ה-300 מקבלת 200. כן. ו- מקבלת 200. עכשיו, כל זוז נוסף, אחרי זה מתחלק, ההפסד הוא רק של בעלת ה-300, אוקיי? אז עוד פעם, כשהעיזבון הוא עד חצי סכום הכתובות, אז מחלקים את הרווח, את התקבול, את מה שמקבלים, מה שיש, מחלקים את העיזבון כששווה בשווה, בתנאים שאמרתי, שווה בשווה, בתנאי שאף אישה לא מקבלת יותר מחצי כתובתה, כשיש יותר מחצי סכום הכתובות, אז מחלקים שווה בשווה את ההפסד בתנאי שכל שתיים. זה לכאורה, זה רק דרך חישוב. זה דרך לחשב וזה קל לחשב לפי ההוראות האלה, קל לחשב, וזה נותן בדיוק את החלוקה התואמת 200. אבל יש לזה גם כן היגיון מצד עצמו. זאת אומרת, הסברה שנתתי לכם היא מסבירה את התואם 200. אבל אפשר גם להסביר בצורה ישירה את החלוקה לפי הסברה שאמרתי הרגע. למה? יש במקורות שלנו, יש שחולקים מה שמקבלים, למשל בשניים אוזים, ויש שמחלקים מה שמפסידים. יש גם עניינים של חלוקת הפסד וגם סוגיות של חלוקת תקבול. עכשיו, למשל, אם אתם רוצים, שור שנגח את הפרה, או שור שדחף שור לבור, כן? ויש העניין של מי משלם את הנזק, בעל הבור או בעל השור, כן? בעל השור זה קרן, הוא צריך לשלם רק חצי נזק, בעל הבור זה. אז ההלכה היא שמחלקים שלושת רבעי רבע, כן? וזה לפי ההיגיון של 200. אני לא אכנס לפרטים, אבל זה... אבל כאן זה חלוקה של הפסד, לא חלוקה של רווח. אז הכלל הזה של 200 הוא חל גם על חלוקת הפסד וגם על חלוקת תקבול. אצלנו, על מה מדובר? מדובר על חלוקת תקבול או מדובר על חלוקת הפסד? עכשיו אני טוען שאפשר להסתכל על זה גם ככה וגם ככה, כן? אפשר, הרי לנשים כרגע אין כלום וצריכים לחלק את העיזבון, אז זה חלוקת תקבול. מצד שני מגיע להם, כן? והעובדה שהעיזבון לא מגיע לסכום הכתובות זה הפסד בשבילה, אז הן צריכות לחלק את ההפסד. אז איך חולקים את התקבול? האם להסתכל על זה מבחינת חלוקת התקבול או מבחינת חלוקת ההפסד? איך צריך להסתכל על זה? אז החלוקה הזאת של שאני הסברתי הרגע, שהיא למעשה החלוקה של תואם 200, עושה את שניה. עד חצי העיזבון מחלקת לפי תקבול. יותר מחצי העיזבון מחלק לפי הפסד. מה ההיגיון בזה? אז יש לזה הרבה מקורות, ואני מוכן גם לחלק עכשיו מאמרים, אז זה הכל מוסבר יפה במאמרים, במאמר שכתבתי. ההיגיון הוא אם יש פחות מחצי סכום הכתובות, אז האנשים די... זה הולך לפי לפי העיקרון של רובה כפולה. רובה כפולה זה עיקרון מאוד מקובל בש"ס, יש עשרות מקורות. אם יש פחות מחצי הכתובות, אז הרוב זה הפסד. אז זה כאילו שהכל הוא הפסד, כאילו שאין כאן כלום. אם אין כאן כלום, אז אנשים שמחות עם כל מה שהן מקבלות. והן מסתכלות על מה שהן מקבלות, ולא מסתכלות על מה שהן מפסידות, מפני שכמעט אין כלום כך. אז לכן מחלקות את מה ש... את התרבות. אם יש יותר מחצי סכום הכתובות, אז אנשים עזרו בכחולה, כמעט יש הכל. אלא מה? יש קצת פחות מהכל. ואז הם אומרים, אוי חבל, לא שמחות על מה שהן מקבלות, אבל מצטערות על מה שהן מפסידות. כן? ואז צריכות לחלק את ההפסד. ולכל זה יש תימוכין לעניות דתי די חזקים מהמקורות, אבל מה אפשר לעשות, הזמן לא מרשה. ואני מודה לכם על ההקשבה. יש לי כמה עותקים נוספים של המאמר בפעם האחרונה הזל, והבאתי כמה נוספים. אם מישהו מעוניין, אני אשמח לחלק. גם אם יש למישהו שאלות, אני מוכן לנסות, אבל בוודאי יש תשובות, אבל אני שכחתי אותן. אבל בבקשה, אם יש שאלות, אתם מוזמנים לשאול. תודה רבה.